עכשיו אנחנו נשלים עוד השלמה קטנה למידה הקודמת שבה דיברנו לגבי ההוד שבחסד. כן, שבוע שעבר דיברנו על ההוד שבחסד. וראינו שבאמת ההוד הוא השפעה מיוחדת, השפעה בולטת מאוד ששייכת לניסים. לך השם גדולה והגבורה וההוד והנצח. אמרנו שההוד זה מלחמת ארנון, או ניסי נחלי ארנון, שההוד מקושר עם הנס, ההוד קשור עם ההופעה המובלטת והחזקה של הנקודה הפנימית, כן? של אדם, נשמת האדם, רצון הבורא, כפי שאמרנו, קשור עם ניסיות. וראינו דברים שבאמת הנהגות בין אדם לחברו שמבטאות יפה את ההוד. דיברנו על המשנה, שיעשה חסד עם בעלי משנה, שבעלי משנה שייכים להוד, וכיוון שהמשנה הזה הוא התמצית של החוכמה של כל תורה שבעל פה, במובן הזה היא ההוד. ראינו גם את העניין של חברו, אם ראה חברו שטעה ומודה בטעותו, גם כן ידינהו מיד לקו זכות, כי ראינו את החוויה המוסרית המיוחדת שאנחנו חווים אותה בשעה שאנחנו רואים אדם שמודה בטעותו, שבלי שום ספק זה משהו ניסי. זה נובע מן ההוד, זה יכולת רוחנית מופלאה, כן, שבא לידי ביטוי, יכולת מוסרית מופלאה שבא לידי ביטוי אצל האדם שמודה בחטאו, מודה ועוזב ירוחם. ונשאר לנו עוד איזשהו היבט אחד ששייך גם הוא לעוד, גם הוא שייך לאיזו הופעה ניסית, כן, שמבליטה מאוד את היכולת הרוחנית של האדם, שבא לידי ביטוי בצורה נוספת בחיינו. והוא אומר ככה, כשרואה את חברו שיושב בצער על ההזק שגרם לחברו, יראה לעשות עמו חסד וטובה. כן? דהיינו, שינחמו במה שיסביר לו, שהכל הוא מהקדוש ברוך הוא לטובתו, עד שיביא את חברו שיודע לקדוש ברוך הוא על הטובה שעשה עמו. ונמצא שהשיג חסד וטובה לחברו, כן? על ידי הודעתו, שיודע לקדוש ברוך הוא על טובתו שעשה עמו. כן? ההודעה על הטובה שעשה עמו השם, כן, כמובן שורשה בהוד. כלומר, פה ההנהגה הזו, כן, מדוע היא מבטאת את ההוד? חוץ מאשר עצם ההודעה שהוא מודה לקדוש ברוך הוא על הטובה שעשה עמו, למרות שבתחילה זה נראה כמשהו רע, כמשהו לא נעים, כן? השייכות להוד כאן זה בעצם מצד היכולת שלנו להפוך מר למתוק. זאת אומרת, אם אתה מצליח לעבד בעין, לעבד אירוע, ובאמצעות העיבוד, ההתבוננות, הענווה, כן, הקבלה, החשיבה היצירתית, כן, הרצון להתפתח מבחינה מוסרית, מביא אותך, כל אלו ביחד, מביאים אותך להתבונן בצורה חדשה על האירוע שקרה לך, על האירוע לנעים, אם זה כאב הגוף, אם זה כאב נפש, בבושה שנגרמה לך, בלבון שנגרם לך, אם אתה מצליח לקחת חומר הגלם הלא פשוט והלא פטור הזה, ועל ידי התבוננות אמונית, ענווה, בפתיחות, פשוט להפוך את זה לטובה, זה שייך להוד. כן? זה גם אחד הפעולות הניסיות שאנחנו מסוגלים לעשות בעולמנו. בעצם להפוך את המצבים הקשים, להפוך את המצבים הלא נוחים מבחינה רגשית, בעצם להתבונן ולהבין אותם כמצבים שמאפשרים לנו להתקדם. זאת אומרת, שרואה את חברו יושב בצער על ההזק שגרם לו, תביא אותו למצב של הוד. ייתכן שחווית החוויה דומה לזו. אמנם אתה זה לא הוא, וכל אחד זה הניסיונות שלו, אבל על ידי זה שאתה בעצם תראה לו, תעודד אותו, תעורר אותו, תפתח לו פתח להבין את מצבו בצורה חדשה, לא בדמגוגיה, לא בדיבור כזה, בלה בלה, כן, שכל תורתך מן השפה ולחוץ, אלא שאתה באמת חווית החוויה כזו, והתמודדת איתה. ואתה הצלחת להפוך אז למתוק. הצלחת לסמוך בסופו של הניסיון. ולמה שמחת? כי הפכת. ונהפוכו אשר השלטו היהודים הם ושונאים. עשית נהפוכו, הפכת את החוץ לפנים ואת הפנים לחוץ. את מה שנראה באופן חיצוני, לא נעים, מאכזב, מייאש, מכעיס, ממרמר. את החוץ הפכת לפנים. פתאום גילית את הפנים הפנימיות שבאירוע. ואת הפנים עושית לחוץ. אם קרה לך דבר כזה, אם התנסית בחוויה כזו, מי לא מתנשא מחוויה כזו? קטנה, גדולה, זה לא משנה. אז לא כל אחד יכול להפך דברים גדולים וקשים, כן? אבל מספיק שחווית את החוויה הזו ולו פעם אחת, אתה כבר מסוגל לעזור לזולת. כשאתה רואה אותו מתמודד עם מסע כבד כזה, כן? של מאורה לא נעים ולא נוח, בוא, תתחבר אליו, שוחח איתו, תקשיב לו, תבין את הקושי שיש לו, תנסה להורות לו דרך החוצה, תראה לו את מוצא העיר, תראה לו איך יוצאים מתוך המצב הזה, מה חושבים, מה מרגישים. תביא לו את הדוגמה שלך, באותות המופתים, תוכיח לו. תביא אותו למצב של התפקחות, שהוא יאמר, וואו, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. באמת, האירוע הזה הוא לא רק כפי שחשבתי. בכלל בכלל לא. אפשר להבין אותו ולהביט אליו באופן שונה לחלוטין. תודה רבה, אני מאוד מודה לך. זה האופן של ההוד. כלומר, אנחנו בעצם גורמים, כן, לזולת להרגיש את בחינת ההוד. היינו להפך את הטוב, את הרע לטוב. כשרואה את חברו שיושב בצער, על ההזק שגרם לו חברו, כן, שימו לב, כאן כתוב שיושב בצער, זה סימן של אבלות. כן, אתה רואה את הזולת יושב בצער, הוא לא עומד בצער, הוא יושב בצער, הוא לא שוכב בצער, הוא יושב בצער, שזה ביטוי של אבלות, כלומר, הוא חווה את המרירות של האירוע בצורה מאוד בולטת, כן? ראש המושמת למטה, הוא יושב בצער, כזה, אתה רואה אותו, תשמע, עודד אותו, ניחום אבלים, עודד אותו, תזקוף את קומתו, תראה לו שהמצב עוד לא עבדה תקוותינו, כן? למרות כל מה שהוא חווה, יש פה באמת הזדמנות לעלייה, יראה לעשות עם חסד וטובה, דהיינו, שינחמו במה שיסביר לו שהכל הוא מאשם את הבתו. זאת אומרת, זה יסוד הנחמה. זאת אומרת, הוא צריך לנחם אותו. למה? למה זה הנחמה? למה הנחמה זה במה שיראה לו שזה לטובתו? למה? טוב, אם הוא יגיד לו, כן, שמע, חברך, בן אדם הזה הוא אידיוט, מה אתה בכלל עושה לו חשבון, אתה לא יודע, זה טמבל זה, מחייך. זה לא ינחם אותו. למה זה לא ינחם אותו? אנחנו תמיד אומרים, בבניין ירושלים ננוחם, בביאת הגואל ננוחם. למה אנחנו אומרים דווקא שבדברים האלה ננוחם? כי הנחמה שלנו זה לא שזה תעשה נקמה באויבינו. זה לא הנחמה שלנו. אולי זה נחמתם של רשעים ואכזריים שתעשה נקמה באויביהם. לא, בנפול לבחרה תשמח. לא, בכלל לא. הנחמה של האדם בכלל, ועם ישראל בפרט, זה הנחמה בביאת גואל, זה הנחמה בניין ירושלים, זה הנחמה בשיבת הנבואה, זה הנחמה בהשראת שכינה, זה הנחמה בהופעת השם. רק בזה אנחנו מתנחמים. כלומר, אם קורה לי אירוע לא נעים ולא נוח עם חברי, הנחמה שלי זה לא בזה שיקרה לו מה שהוא עשה לי. טוב מאוד שהוא שבר את הרגל. בכלל לא. זה מצד יצרה. הנחמה שלי היא בזה שתצמח לי טובה מזה. זאת אומרת, אם אתה לא תראה לי איך יכולה לצמוח טובה מזה? אם אני לא יצליח לקחת את האירוע הזה ולברר עד תום שהיוצא ממנו זה אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי, אני לא מתנחם. כל הניסיונות להתנחם בצרתם של הזולת, זה שגרם לי, זה שעשה לי, זה שציער אותי, זו טעות. זה מצד יותר רע. זה מהצד הפרטי שלנו, שלא מחפש את הנחמה הכוללת. שלא מחפש את הנחמה הכוללת, שמחפש רק את הסיפוק הפרטי שלי. פגע בי, נפגע בו. פגע בי, הוא נפגע. הנוחיות שלי עכשיו שמחה. הצד הפרטי, המצומצם שלי שמח כאילו, אבל זה לא שמחת הנשמה בכלל. שמחת הנשמה שאני, איך אומר דוד המלך, שאני רואה את שונאי חולים, אני מתפלל עליהם. מתפלל עליהם. אני רוצה שיהיה להם טוב, זו הנחמה האמיתית שלי. למיתו של דבר, מה שקשה לי בתוך האירוע הזה, זה זה שאני לא מצליח לראות איך האירוע הזה מצמיח אותי. למה הוא מצמיח אותי ולא מצמיח אותי? למה הוא מפיל אותי ולא מפיל אותי? אני רוצה להתרומם. אני רוצה להתרומם. אני רוצה לעכל עד תום את האירוע הזה, שלא יישאר טיפת פסולת ונשאר כולו לאלוקינו. זה הנחמה הגדולה בית. או, אז אם אתה רואה את חברך יושב בצער, כמובן הכל לפי מידת הצער, הכל לפי מידת הגולמיות של המאורה, הכל לפי חסרון העיבוד, כפי שחברך חווה אותו, ולכן הוא יושב אבל ושומם, ועם ראש עמוד ומיואש, יש לך משימה. תראה לו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו בתוך המצב הזה. תראה לו שיש לו פה מתנה גדולה, גדולה. זה ההוד. זה אותו הופעה שכפי שאמרנו, אותה הופעה ניסית, שאנחנו בעצם מצליחים להוציא בעצם יקר מתוך זולל. זה הפלא עצום. זה הנס. דהיינו שהיא נחמו במה שיסביר לו, שהכל מהקדוש ברוך הוא לטובתו. יש פה הערה מאוד חשובה. תראו, הבעיה בדרך כלל, לאבד חומרים מסוכנים, ניסיונות קשים, הבעיה לאבד חומרים כאלו, הסיבה שקשה לנו לאבד את החומרים האלו, זה בגלל שאנחנו לא מניחים לידי האומן בעצם לטפל בהם. לא מניחים לידי האומן. תראו זמכם שאני לוקח חומר גלם מסוים שהוא לא קל לאיבוד. יש חומרים שהם יותר קלים לאיבוד, פלסלין למשל, כן? אבל נגיד שאני לוקח פלדה. או שלאבדין לוקח משהו מאוד מאוד רך, כדוגמת זכוכית רכה מאוד, והיא נותן אותה לאומן, אומן בדרגה מסוימת. הוא מתחיל לאבד את הפלדה, אבל לא בדיוק מצליח ליצור את הצורות בצורה מאוד מדויקת, לא. בערך, זה מאוד גס, מאוד מחוספס, מאוד לא שובה לב, מאוד כזה. אחרי זה נותן את זה לאומן גדול. האומן הגדול יושב על הפלדה, או שיושב על הזכוכית הדקה הזאת, והוא עושה פיתוחי חותם מדויקים מאוד, פילי פלאים, שממש נראה כאילו איזה כוח נעלם, פעל על המתכת הזו, איך זה יכול להיות? איך זה ייתכן שבחוקי הטבע יכול להימצא כוח אומנותי כזה, שמסוגל לקחת את הדבר הקשה הזה, ולהטביע בצורה כל כך עדינה, ממש כפתור בפרח. זה ההבדל בין שני סוגי אומנים. זאת אומרת, השאלה מהו עומק כוח היצירה שבך, כן? מאיזה כוח, מאיזה מקום אתה מושך את כוח היצירה שבך? ככל שאנחנו מושכים ממקומות פנימיים יותר בתוכנו, ככל שאנחנו מפגישים את עולמנו הפנימי עם המאורעות, וימודד על הנער, איך כתוב שמה? לגבי אלישע. ויתמודד או וימודד? איך כתוב שמה? ויתמודד על הנער, וימודד על נער. כן? וימודד על הנער, ידיו, כפות ידיו כנגד כפות ידיו, כפות רגליו כנגד כפות רגליו, כן? ויזורר הנער שבעה פעמים, ויתעורר. מה אני רוצה להגיד בזה? אלישע. הכוח העצום של אלישע. הוא שם את כל כולו מול הנער. כל כולו. אל מול הידיים המתות האלו, אל מול הרגליים, חזהו בחזהו. הוא שם את כל כולו על הגבייה הזו. בכוח רוחני מופלא. בכוח החסד שבו. בדבקות הנפלאה שלו בשם יתברך. בעצם נשמתו של אלישע מחיה את הנער. זה מחיה המתים. הכוח הפנימי שבנו הוא מחיה. עכשיו תשימו לב באופן פשוט. רק כל אחד. ברגע שבאמת הוא משתמש בכוח פנימי, שאנחנו מרגישים שאנחנו פונים אל הזולת עם כוח פנימי שלנו, לא בכוח חיצוני, לא בכוח של נצלנות, לא בכוח של שמור לי וישמור לך, אלא בכוח פנימי של חסד אמיתי, של אצילות נפש. אנחנו מחיים אותו. אותה פלוני שרק לפני 5 דקות היה שרוי באבל נורא, בדיכאון, בדכדוך שבאמת קשה. תסתכלו, מה קרה לו? הבנם חי. יש פה מעין תחיית המתים. זאת אומרת, פעלת על איזה חצי גבייה, על 3/4 גבייה, בן אדם שהדופן שלו כמעט ירד לאפס. תראו, בקושי חי, בן אדם. אין לו רצון. יש ככה. אתה באת, ובאיזו עוצמה רוחנית פנימית, מקורית, הסלחת לחיות אותו. כלומר, אם אנחנו לא ניגשים למרות הקשים שבמציאות באמונה, אם אנחנו לא מגייסים את כוח היצירה של הבורא שמתגלה דרך נשמתנו, אם אנחנו לא מגייסים את הכוחות האלו וניגשים אל המאורע הגולמי, קרוב לוודאי שהפתרונות שלנו למצב יהיו פתרונות חיצוניים. נקמה, התעלמות, הדחקה, כל מיני פתרונות שאנשים, כן, פסיכולוגים, כן, כל מיני פטנטים כאלה ואחרים של טכניים, מכניים, תחבולות כאלו שהן לא יונקות באמת מעומק צלם אלוקים שבאדם. אתה לא תפתור את הכעס לעולם בזה שתיתן לכעס להתפרץ. אתה לא תפתור את הכעס בזה שתאכל שוקולד, או כל שאר פתרונות זרים ומוזרים, זה לא יעזור שום דבר. את הכעס תוכל לפתור רק באופן אחד, כאשר אתה תתבונן על הכעס שלך, על הכעס, באמצעות העיניים הרוחניות, באמצעות האמונה, באמצעות התורה
והמצוות.
כלומר, אתה רוצה באמת להתמודד עם הקמצנות שלך והרכושנות שלך? תן צדקה. לך בדרכי ההלכה. תלמד את הסעיפים הגדולים, את הסעיפים הקטנים. תהיה ותרן בממונך על פי דרכה של הלכה. תפתח את מוכחה להבין את הרעיונות ואת העקרונות של הצדקה. תפתח את המוח, תפתח את הלב. אז תוכל להתמודד עם זה. אז תוכל להפוך את כוח הרכושנות שלך. זה לא שאתה תפסיק לאהוב ממון. ודאי שתאהב ממון. אין שום בעיה לאהוב ממון. אין שום בעיה לאהוב ממון. כבר דיברנו על כך. דוד המלך אהב שפיכות דמים. מה הבעיה לאהב שפיכות דמים? השאלה היא דמו של מי אתה שופך. זובח יצרו. יכבדנני. איזו גיבור. הכובש יצרו. אתה רוצה להילחם? תילחם. שפוך דמים. שפוך את הדם של היצר שלך. שפוך את הדם של שונאי ישראל. של המלך. הבא להורגך השכם להורגו. שפוך את דמה. חופשי. דם ניגר כמנער. אין שום בעיה. חזם מספרים לנו לאברהם אבינו. שהוא יצא להילחם נגד ארבעת המלכים. פשוט לך לך. חזל אומרים. שהיה שם שדה קטל. מאוד מאוד גדול. עד כדי כך שהדם הגיע עד הקיבב של אברהם אבינו. מרוב ריבוי הדם שהיה שם בשדה המערכה, הדם הגיע עד הקיבב של אברהם אבינו. אברהם אבינו נחרד מן הדבר הזה. נחרד. חזל אומרים לנו שהוא התפלל לקדוש ברוך הוא ואמר, שם הצדיק אחד היה כאן, שם הירא שמיים אחד היה כאן. הוא חשש שאולי הרג פה מישהו שהיה בו עדיין ניצוץ, שאפשר לעשות משהו איתה. אמר לו ריבונו של עולם, אל תחשוש אברהם, אל תירא אברהם. קוצים אתה מחלה מן הכרם. קוצים אתה מחלה מן הכרם. אתה לא יכול לפתור שום בעיה אם אתה לא מצרף את הכוח האלוקי הגדול שבתוך נשמתך. אם אתה לא מזהה את היסודות הרוחניים שבך, אתה לא מסוגל לנחם את עצמך. לא על הכעס שלך, ולא על הנקמה שלך, ולא על קטנותך, ולא על כל שאר החטאים שלך. אם לא תזהה את זה. כשאתה רואה את הזולת, כשאתה רואה את עצמך, במצב של אבל, של נפילה, תנחם את עצמך. איך? במה שיסביר לו, שהכל הוא מהקדוש ברוך הוא לטובתו. Okay. נו, אם זה מהקדוש ברוך הוא, אז ממילא זה גם לטובתו. וירא השם את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. רק בראייה אלוקית, הכל טוב מאוד. רק בראייה, כן, אנושית אלוקית, אמונה. הכל טוב מאוד. כמובן, זה לא... אנחנו לא משחקים פה מילים. זה ברור שהדברים האלה לא פשוטים. הדברים לא פשוטים. בפירוש לא פשוטים. אבל אם אנחנו היום לא רואים 6-6, נגיד שאנחנו רואים, המספר שלנו גבוה. המספר שלנו מאוד מאוד גבוה. אנחנו רואים דברים מטושטשים, כן. יודע מה, אני מוריד את המשקפיים. אז אני יכול לראות שיש שם שעון באופן כללי. האמת שאני גם לא רואה את הספרה, לא אחת ולא שתיים ולא שלוש. אם מלא ידעתי שכזה הספרות שיש שם, והם צאו את המשקפיים, לא הייתי יודע שיש שם אחת, שתיים, שלוש. לא יודע. אני רואה מסגרת, מסגרת שחורה, עם רקע לבן, ולא נזה שחור או סגול, לא יודע. אבל אני רואה שזה משהו כהה. אני רואה. אני אפילו לא רואה ששתי מחוגים, אני גם לא יודע איפה המחוג מונח, אני אגיד לכם את האמת. אם הוא נעוץ באמצע או שהוא בצד, לא יודע. אין לי מושג. לא יודע את הצבע של האותיות. על פניו נראה לי שצבע טורקיז אולי, משהו כזה, לא יודע. מה זה? ירוק. בסדר. זה מה שאני רואה. עכשיו אני, זה דבר כזה, יותר טוב. זה דבר כזה, יותר טוב. דבר כזה, או, 3:20. זמן הזה, אז בואי. טוב, 3:20. או, זה משהו אחר. עכשיו אני יכול לראות. זאת אומרת, יכולת המיקוד שלנו, ככל שאנחנו באמת יותר מתמקדים, או ממקדים את ראייתנו הרוחנית, אנחנו רואים דברים לשורה. 2 זה 2, 3 זה 3, 4 זה 4. אנחנו לא טועים במראה עינינו. אנחנו לא טועים לחשוב שזה שפלוני אלמוני הכעיס אותי, זה רע, זה לא רע. ודאי, למה? ודאי, אנחנו מצפים, מקווים, מתפללים, שאף אחד בישראל לא יכניס את חברו, זה ודאי. אבל אם כבר בא לידי אירוע כזה, אתה לא רע. זה פירוש לא רע. אתם יודעים, יש אנשים שהבינו את סוד הניסיונות, הבינו את סוד הניסיונות, והם מאוד אוהבים ניסיונות. הם אוהבים להיכנס דווקא למקומות הקשים. אפשר לראות זה אצל אנשים שאוהבים אתגרים מעשיים, ספורטיביים. הם מחפשים צרות. הם מחפשים צרות. למה? כי הכישרון הפנימי שבהם, זה כישרון מופלא, יצירתי, שהוא רוצה את האימות עם הקשיים כדי להתמודד. כן? כגיבור הרשום במלחמה. איך אומר המסילת ישרים? שהוא סס עלי קרב. כן? למה הוא סס עלי קרב? כי הוא רוצה להפוך סיכון להזדמנות. הוא רוצה להפוך סיכון להזדמנות. זה כוח יצירתי מופלא. אלוקי, שהוא מנסה להפוך את הכל לטוב. את הקושי, להפוך לאתגר. את התגרה, את המלחמה, להפוך לאתגר. להתקדמות וכו'. אז כל אחד בכישרון שלו. כל אחד בכישרון שלו. אם יש דבר שאתה שונא להתמודד איתו, סימן שאין לך כלים להתמודד איתו. סימן שהכוח הרוחני שלך הוא דל ומדולדל. לכן אתה פחד. חוש פנימי אומר לך, אני לא מתקרב לכאן. הוא יפיל אותי. האירוע הזה יפיל אותי. אני לא מתקרב. לא מתקרב. יש מגירות שאני לא פותח, עד שיוסיף בי, אור. לא פותח. את המגירה הזו אני לא פותח, נכון? כך אומר המשורר. כן? לא פותח. מה שנקרא תיבת פנדורה בלשון העממית. לא פותח את התיבה הזו. יש שם עדיין נחשים שאני לא מסוגל להתמודד איתם. כן, יבוא יום. ואני אחלל לנחש שלי. אני אחלל לו. והוא ירקוד לפניי, איזה ריקוד, פילי פלאים. אני לא מפחד מהם, יש לי ישיבה מזרחית. אני אחלל איזה שיר של תורה, כתבו לכם את השירה הזו, והוא יתחיל לרקד ככה. לעת עתה אני לא מתעסק עם הקוברה הזו. לא. לא מתעסק עם מוקסן הקוטנה הזה. לא, לא. העיר שלא יכול להעמיד אותי למקום. אני לא מסוגל להתמודד איתו. הוא לא יכרע בפניי ברך. הוא לא ירקוד לפניי. הוא לא יגיש לי את גבו לרכוב עליו, האריה, האמתני, הרעב הזה, כי אין לי עדיין את היכולת להכריע אותו. אין לי! למה שירה מפניי? עדיין יש עוד קין על פניי. עדיין צריך את עוד הקין הזה כדי שכל מוצאי בא לי ארגני. עדיין אנחנו צריכים להיזהר מהניסיונות הלא פתורים, המצבים המורכבים, כי אין לנו את הכלים. בחלק מן המקרים, אין לנו את הכלים להתמודד. אם אתה לא סוגל להתמודד, אל תתקרב. אתה טיפול. תיזהר. אבל חובתנו, לפחות, להרגיל את עצמנו, לחפור עמוק עמוק, אם כחשף תבקשנה, וחמת מונים תחפשנה, אז תבין יראת השם, לחפש, לחפור עמוק באוצרות הפנימיים שלנו, לזהות את מקורות הרוח, את העוצמות הפנימיות שלנו, את הטהרה, את הקדושה, את השאיפה שלנו לטוב, לצדק, לחזק את התחושות האלו, להלביש אותם יפה בהכרה, ברגשות, במידות, במעשים, כן, ועם זה לצאת אל מול העולם, עם זה לצאת ולעסוק בתיקונים. כן? זה בעצם כל התיאור הגרנדזי הזה, הוא בעצם מתמצא לדוגמה הפרטית המסוימת הזו, שקראנו כאן ביחס לאדם שרואה באב לחברו, בצער חברו, כן? בכוחות משותפים, בכוחות משותפים, טובים השניים לאחד, הופכים את זה באמת לאור גדול. אור גדול, כן.
אבל למה זה עוד שבחסד? עוד זה מישור
הזה, נכון? כן, רק הסברנו. הסברנו.
בדין,
מה? לא, אנחנו, לא. אנחנו אמרנו, האירוע הזה שמופיע כאן, האירוע הזה שמופיע, ההוד שבחסד זה בגלל שהוא מודה. ההוד זה מצד ההודעה של חברו שזה היה לטובתו. כן? זה היה לטובתו. מהו החסד? חברו עשה איתו חסד שהביא אותו להכרה הזו. כן? להכרה הזו, שבתוך הניסיון, אז זה בעצם יש טוב. כן? אז הוא הביא אותו להודעה, וזה החסד שהוא עשה איתו. הוא עשה איתו חסד בזה שהוא חשף בפניו את הטוב שיש באירוע. על ידי שהוא חשף את הטוב, חברו הודה. נמצא שזה הוד שבחסד. יש פה שיתוף פעולה בין הוד וחסד. כן?
כן. זה
הודעה, לאמת, או הודיה על הטוב שנעשה לו. רק רצינו לומר שפה ההקשר של ההוד זה מכיוון שמדובר כאן על אירוע קשה ומתוח. קשה ומתוח, שהצלחנו לגלות בו את הטוב. לכן אמרנו שזה יותר שייך להוד, כי הוד זה עניין או בחינה של כוח, שפע אלוקי גדול, כן? שמתגלה לאדם. והגילוי הזה זה גילוי מאוד מאוד משמעותי. תודה רבה. נו. כן. עד שיביא את חברו שיודע לקדוש ברוך הוא לטובה וחסד, שעשה עמו, ונמצא שהשיג חסד וטובה לחברו על ידי הודעתו, שהודע לקדוש ברוך הוא לטובתו שעשה עמו, כמו שאמר. טוב, זה הדבר שצריך לומר בקשר לשיעור שעבר, וזה בעצם נשלמה הדוגמה השלישית שהובאה כאן ביחס להוד שבחסד. יש איזו שאלה בקשר לדברים שנאמרו, שרוצה להוסיף משהו, להעיר משהו. אז בואו נראה הלאה. ברוך אתה, אדוני אלוהים, מלך העולם, שהכל עניין נורא. אם אנחנו נראה קצת יסוד שבחסד, כן? שזה עוד הנהגה. עוד הנהגה אחת, יסוד שבחסד. פה אנחנו נראה כיצד הפעולה היסודית, כן, יסוד, כיצד פעולה שהיא קוראי היסוד, כן, היא בעצם מאפשרת הופעה של חסד. אמרנו שהיסוד כן? המידה הראשונה היא משמשת את השנייה. כן? יסוד שבחסד. בואו נראה התמזגות של שני המידות האלו, כיצד אחת מסייעת לחברתה. ככלל, מידת היסוד, אופן פשוט, ביותר מדי להתיימר, לדבר בעניינים פנימיים, כן? זו אחת מן הספירות. אחת מן הספירות, אחת מדרכי ההופעה של רצון השם בעולם, כן? שכל ספירה וספירה יש לה בעצם תפקיד מסוים כנראה. איזה גילוי מסוים, אחראית על גיל מסוים, כן? היא שייכת, מה שנקרא, לצינרות שדרכם הקדוש ברוך הוא מגלה את רצונו בעולם בכל מיני אופנים ודרכים. ראינו את הגבורה, מה היא עושה, ראינו מה הוד עושה, ראינו מה התפארת עושה, ראינו מה החסד עושה. עכשיו ננסה לברר מה זה מת היסוד. היסוד, אגב, אנחנו יודעים, שמענו לא פעם שהיסוד הוא שייך לברית היסוד, כן? שזה עניין של באמת שמירת הברית, שמירת הברית, צדיק יסוד עולם, כן? יסוד מקושר לשמירת הברית באופן מאוד מאוד חזק. היסוד הוא גם קרוי, הצדיק גם קרוי יסוד. מה כוונת הדבר? בא לומר לנו שיסוד הוא בעצם הנקודה המתווכת בין העולם הרוחני המופשט שאינו בשגתנו, הוא לא בשגתנו, לבין העולם המעשי. דוגמה, אומן שהוא רוצה ליצור משהו, הוא רוצה לבנות שולחן, רוצה לבנות כיסא, רוצה לבנות בית. איפה מידת היסוד נמצאת? מידת היסוד נמצאת בדיוק בנקודת החיבור שבין הרצון הכללי הנסתר של האומן לבין הביצוע. זאת אומרת, זה אותו מקום ששם מתכנס, מצטמצם, מתרכז הרצון הפנימי של האומן לפני צאתו לפעולה. זה נקודה ריכוזית כדוגמת הזרע. הזרע הוא מחזיק בתוכו את כל כוחות העץ. כל כוחות העץ נמצאים בתוך הזרע. אבל אם הזרע לא יוטמן באדמה ולא יטפלו בו ולא ישקו אותו, הוא לא יכול להוציא את הכוחות שלו. נמצא שהזרע זה תחנת ממסר שהיא עומדת בין מה שעל הזרע, שזה המציאות הרוחנית של העץ, אבל הוא לא מופיע במציאות. עדיין שגם לעץ יש איזה שורש בעולם הרוחני. אבל איך הוא יופיע בעולם הגשמי? הוא חייב זרע. צריך שימצא איזה כוח ריכוזי. הכוח הריכוזי הוא עומד באמצע. בין המציאות המופשטת של העץ, הארטילאית, לבין הופעתו בפועל. לגמרי. הנה שורשים, הנה גזע, הנה ענפים, הנה פירות. יש חלק אמצעי. חלק אמצעי הוא כוח ריכוזי. דוגמה, זרע איש ורחם האישה. זרע איש הוא כוח ריכוזי. כל החיים מופיעים שם. אין די בעובדה שאני רוצה ילדים. אנחנו גם צריכים לעשות פעולה שהיא מבטאת, כן? תחילת ההופעה של הרצון הזה. תחילת ההופעה של הרצון הזה זה הזרע. הוא מרכז בתוכו את כל הרך הנולד. רמה חברים, שעשה גידים, אורנה בברים, שסגידים לבת. ועל ידי שהזרע הזה נטמע בתוך הרחם, נאחז יפה בביצית, מתאחדים ביניהם, מתחיל תהליך של השתרשות, כן? בתוך הרחם, ומתחיל להתפתח עובר. מתחיל להתפתח עובר. הזרע הוא היסוד. דוגמה של הזרע. אין זרע העץ, אין זרע אדם. אלו דוגמאות ריכוזיות. שהן שייכות לשלב הביניים שבין העולם המופשט לעולם מעשי. ואם לא יופיע השלב הזה, הנתק בין העולם העליון לעולם התחתון יישאר תמיד. לא יוצר חיבור. לכן אסמך הפסוק שאנחנו אומרים בכל בוקר ויברך דוד, אז כתוב שמה? לך הגבורה והנצח והעוד, כי חול בשמיים ובארץ. אמרו חזל, כי חול בשמיים ובארץ זה היסוד. כן? הפסוק הזה מבטא את כל, כן? 10 הספירות. פעם שעברה דיברנו על ההוד, כפי שאמרנו, והנצח וההוד, כן? כי חול בשמיים ובארץ, זה היסוד. למה היסוד נקרא כי חול בשמיים ובארץ? למה? כיסוד ומחבר בין שמיים בארץ. כל מה שבשמיים ובארץ בא לידי חיבור ומזוג על ידי מידת היסוד. אחרת אין חיבור. כן? הגשם הוא המחבר בין השמיים בארץ. הארץ צמאה למים. השמיים זה המקום שבו מתאבים העבים, כן? העננים. שם נעשה, מתרחש תהליך ההתאבות, נכון? המים מתאדים על ידי השמש, מעולים, לאט לאט, מעלה מעלה, כן? שמש מאדם מים. המים האלה נפחים לעדים, לגז, מילים אחרות. עדיין הם לא יכולים לעלות למעלה. איך הם יעלו למעלה? איך יעלו העדים למעלה? צריך כוח עילוי, נכון? מי יעלה אותם למעלה? מי יעלה אותם למעלה? יש מה שנקרא, יש תופעה שנקראת השוואת לחצים. כן? העדים האלו, כן? תלוי בתקופת החורף, במזרח התיכון, יש מה שנקרא, שמענו הרבה על הביטוי הזה, שקע ברומטרי. שקע ברומטרי זה תת לחץ. כן? העדים נכנסים למקום ההוא, מצב של וקום, אבל אין מצב של ריק, בכל מקום שיש תת לחץ, תרף ומיד מזדמן לאותו מקום, לחץ. כדי להשוות לחצים. זה עיקרון. אז באותו מקום שיש שקעים ברומטרים, והעדים שהתעדו מן הים, נכנסים בתוך השקעים האלו, מיד מופיע לחץ. למקום של הריק נכנס אוויר. הכניסה של האוויר מעיפה את העדים למעלה. העדים מתרומים למעלה, אבל עדיין חסר דבר מאוד חשוב, שזה בעצם ההתעבות שלהם לכלל ענן. הרי אם לא תהיה התעבות, לא ירד גשם. כן? מה גורם להתעבות? מה גורם להתעבות? מה שגורם להתעבות זה מה שנקרא גרעיני התעבות. כן? למשל, תיקחו איזה מים, איזה כוס רותחת, תשימו פה סכין, ברגע עדים פוגעים בסכין, מה קורה? טיפות מים. טיפות מים. זה נקרא גרעין התאבות. בחלל אין סכינים, כן? אבל יש גרגרי חול. יש חול, יש פיח, כל מיני חלקיקים קטנים קטנים. ברגע שהעדים, ברגע שהעדים פוגעים בהם, הם מתאבים לענן. זה דבר פלא. כן? מתאבים לענן, ולאט לאט הטיפות בתוך הענן. כן? הרי כל ענן הוא מורכב מהמון המון חלקיקים. כן? של מים, לפעמים של שלג, תלוי באיזה גובה זה נמצא. החלקיקים האלו מתחילים להצטרף אחד לשני, בגלל קרבתם העצומה, הם מתחילים להצטרף, עד שנוצרת טיפה בגודל מספיק, שכוח הכבידה מושך אותה למטה. ואז יורד גשם. אז הגשם הוא הדבר המקשר בין השמיים לארץ. כי חול בשמיים ובארץ, זו מידת היסוד. היסוד זה החיבור. יוסף, יוסף הצדיק, הוא נקרא יסוד. הוא המחבר בין עם ישראל ואומת העולם. זאת אומרת, אין אפשרות לחיבור בין אומות העולם לעם ישראל, כן? אלמלא יוסף. חזל דרשו את הפסוק, אוהל שיקן באדם, זה יוסף. כן? אוהל שיקן באדם, באדם הכללי, באנושות, זה יוסף. זאת אומרת, אוהלו של יוסף, או דמותו של יוסף, ושיותו של יוסף, זה הכוח הממצע והמחבר בין ישראל לעומת העולם. לכן אנחנו רואים את התפקיד המיוחד של יוסף, מצרים. כל הזמן עוסק בחיבורים. עוסק בחיבורים. הוא בעצם חלק מאיתנו, הוא משפחת יעקב, אבל בתוך מצרים. הוא משמש מתווך כל הזמן. תפקיד תיווכי, כי הוא המשביר לכל הארץ. כן? אגב, זה עוד עניין של יסוד. היסוד הוא משביר לכל הארץ. כמו שראינו שהיסוד הוא זרע, כיוון שהוא זרע, הרי ממנו בעצם ניזון הכל. ממנו יוצאים הכוחות. יוסף הוא המשביר לכל הארץ. זה עניין היסוד. כלומר, כשאנחנו מדברים על יסוד, אנחנו מצפים בעצם לפגוש פעולות ריכוזיות. פעולות כאלו, כשאנחנו מדברים כרגע על היסוד שבן אדם לחברו, אנחנו רוצים לראות איזה פעולות הן אופייניות ליסוד. איזה פעולות הן פעולות כאלו שבהן תמון גרעין השפע, שהפעולות האלה הן הגרעין, שמנו יוצא ברכה גדולה. שהגרעין הזה הוא החוליה המקשרת בין איזה רעיון אבסטרקטי לבין המציאות עצמה. מעניין לראות את הדוגמאות שהוא מביא כאן, כן? בין אדם לחברו, של החיבור בין היסוד והחסוד. אז בואו נראה, ברשותכם, נקרא את זה קצת בפנים. אולי הדוגמאות עצמם יבהירו לנו שוב, ונוכל לחזור למושג של יסוד, ולראות שוב את משמעותו לאור הדוגמאות האלו. כן? כשפועל חסד, גם כשפועל חסד עם זולתו, יראה לעשות זאת בכוונה לשם שמיים ובקדושה. עשית מעשה חסד. עשית מעשה טוב. שימו לב, המעשה זה הארץ. עשית פעולה, מה עשית? עשית פעולה פה בעולם הזה? טוב, הכל טוב ויפה. איך אמרנו? כל בשמיים ובארץ. האם יש פה חיבור בין שמיים וארץ? זאת אומרת, היסוד הוא תמיד דורש מאיתנו שכל פעולה שאנחנו עושים בארץ, אנחנו נניח ליסוד שמאפשר לפעולה הזו להתקיים. כמו שהעץ מתקיים על ידי הזרע. כמו שהזרע הוא התנאי לקיומו של העץ. כמו שהזרע הוא תנאי לקיומו של העובר. להתרחשותו ולהופעתו עתידית. אנחנו מצפים שכל פעולה שאנחנו עושים, יהיה לה את הגרעין של היסוד. ופה אנחנו שואלים דבר מופלא, שיש לו השלכות מעשיות מאוד מאוד גדולות בעבודת השם שלנו. גם כשהוא פועל חסד עם זולתו, אם חשבת שדי במעשה החסד, נכון שבתיאור החיצוני, המעשה הזה הוא אכן חסד, עשית חסד עם זולתך. זה בגמור. המעשה הוא מעשה חסד. אתה יודע מה יותר מזה? זה לא רק מעשה חסד. אתה יודע מה? אפילו השקעת בזה מחשבה. נלך אפילו יותר מזה. אפילו התרגשת ממעשה החסד. התרגשת. יש יותר מזה? דבר נפלא. איך אפשר לבוא אלינו בטענות על דבר כזה? אומר לנו כאן הרב, כל עוד, לא, אי אפשר להגיד כל עוד. לא, אנחנו לא באים חסד שלום. כל מה שעכשיו תיארתי, מעשה חסד מייסו שתיארתי כעת, בהחלט יש לו מקום. יש לו מקום, והוא טוב. ובהחלט, מביא איזושהי ברכה. אבל אתה רוצה באמת שהמעשה יתקיים? אתה רוצה יסוד? אתה רוצה יסוד איתן למעשה שלך? אתה חייב להעלות את המעשה מעלה מעלה בסולם הכוונה. מעלה מעלה. השאלה היא מאוד פשוטה, רבותיי. אתה עושה מעשה, שאל את עצמך. מה אתה רוצה לגלות במעשה הזה? מה מגמת המעשה הזה? את מה אתה רוצה לגלות? המעשה הזה הוא חלון למה? מי מציץ דרכו? מי מתגלה דרכו? זה שדה גילוי של מה, המעשה הזה. מה אתה רוצה לגלות בזה? הרי אדם לא עושה סתם מעשה. תמיד אנחנו עושים בשביל משהו. למה אתה עושה את המעשה הזה? כדי להרגיש טוב? שעשית מעשה טוב? כדי להרגיש שחבך תלוי בך? כדי להרגיש שהוא חייב לך עכשיו? כדי להרגיש שאתה צדיק? בשביל מה אתה עושה את המעשה הזה? אגב, כל אחד מן הסיבות האלו, יכול להיות שבמינון מסוים יש לו מקום. אבל עדיין, עדיין, זו, אלו, לא הסיבות המקיימות, אלו לא הסיבות שמעניקות את הנצחיות, אלו לא הסיבות שמעניקות את תוקף הקדושה למעשה. במילים אחרות, כשאתה עושה מעשה, ואתה לא שואל את עצמך, מה כוונתי במעשה, ואתה לא מנסה להרים את הכוונה, אתה בעצם מתפרנס ממזון לא מבורר. אכלת חסה? בלי לבדוק. תולעים קטנים. אתה תולעים הגדולים הוצאת. אתה יותר קטנים, דק, עד אין, נבדק. אלו שרואים אותם רק לאור השמש, לא ראית. לאור השמש זה לאור אמת. כוונה לשם שמיים. כוונה לשם שמיים היא מסלקת. היא מסלקת גם את הקטנים והשקופים שהם בצבע החסה והם דבוקים ונראים כאילו הם העלה בעצמו. כשמסתכל לאור השמש, אתה יכול לראות גם אותם. זאת אומרת, זה עניין הכוונה. כלומר, כשאנחנו פועלים בעולם המעשה, ויש מקום להמון מדרגות, אמרנו את זה כבר, יש מקום, מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר. אנחנו לא באים להוכיח פה עכשיו, אנחנו רק באים ללמוד עקרונות. כל אחד ייקח את זה למדרגה שלו. כל אחד ייקח למדרגה שלו. אתה מסוגל לככה, תעשה ככה. מסוגל ככה, תשאף לשם. Okay? זה מה שאתה מסוגל, קדוש ברוך הוא אוהב אותך כמו שאתה. רק תשים לב להתעורר, לפקוח את העיניים, לראות שיש עוד מדרגות. בסדר גמור. אבל העיקרון הוא, שכאשר אנחנו פועלים בעולם המעשה, כדי לתת קיום ותוקף למעשינו, אנחנו חייבים להניח יסודות. והיסוד העיקרי זה הכוונה. מה הכוונה שלך במעשה? אני מתכוון בזה. אני מתכוון בזה שאני עושה חסד? אני מתכוון. אני משתדל להתכוון. שבזה יהיה יותר טוב לבריות. להם. ממילא יהיה לי טוב. מה שנקרא בכלל 200, מנה. בתוך 200 יש גם שקל. אז בתור של כולם יהיה טוב, גם לי יהיה טוב, זה דבר פשוט. אבל לא כך מכוון לזה. זה מה שנקרא ממילא. זה בדרך אגב, זה פירות הנושרים, מה שנקרא. זה ממילא. אבל מה הכוונה הבוערת בתוכי? מה היה לי בא? ומה אני ספוג בשעת המעשה? אני מכוון להוסיף טוב. להוסיף טוב בכמות ובאיכות. כמה שיותר כללי. אני מוציא את המעשה הזה מהמסגרת הצרה והמצומצמת שלי. שאולי נוח לי. במדרגתי. נוח לי לחשוב שאני במרכז. המעשה הזה הוא תורם לי. המעשה הזה הוא בונה אותי. אני נבנה מזה. מה אכפת לי לאחרים? הוא סך הכל שימש לי כמכשיר. עשיתי מעשה טוב. הוא סך הכל מכשיר ואמצעי. כדי שאני ארגיש יותר מדופן ומדושן עונג רוחני. צדיק בפרווה. העיקר שלי חם. לא משנה שכולם קר, לי חם. אני במרכז. ככל שאנחנו יותר פותחים את התודעה הכללית שלנו, ככל שאנחנו יותר מרשים לעצמנו, מעיזים, מתאמצים, לפתוח יותר את המחשבה הכללית, אנחנו עולים במעלות הכוונה הרצויה. יותר עולים, מעלות הכוונה הרצויה. יראה לעשות זאת בכוונה לשם שמיים ובקדושה. שם שמיים ובקדושה, הפירוש הדבר, אני מכוון שרצונך יתגלה, ואני עצמי בזמן העשייה, נבדל מחומריותי. זאת אומרת, לא די להגיד לשם שמיים. אם אני לא בקדושה, אם אני לא מצב של היבדלות מסוים מן החומר, אז זה גם לא יעזור שאני אומר לשם שמיים. האמירה לשם שמיים היא חשובה. אבל כדי שזה יהיה לשם שמיים, כדי שבאמת אני אכוון לשם, אני צריך להיות מעל עצמי. זה נקרא קדושה. זה נקרא קדושה. מה שנקרא, היקון לקראת אלוקיך ישראל. עכשיו אתה בא להתפלל לשם יתברך. אתה אומר, ברוך אתה השם. נכון, קראת לו. קראת לו. אבל האם התכוננת לקראתו? זו בעצם השאלה. היקון לקראת אלוקיך ישראל. כן? סעיף סמך דלת, אורח חיים, הלכות תפילה, הכנה לתפילה. גוף נקי, לבוש, כן? וכן הלאה, כל שאר התנאים, היקון לקראת, זה נקרא ההתקדשות. ההתקדשות זה היכולת להתבדל ולהתרומם מעל הפרטיות שלי. כן? אין בצורת הלבוש, ששם אני מתלבש כמי שהולך לקראת מלך, אין בגופי הנקי כראוי למי שעומד לפני מלך, כל ההכנות האלה מכשירות אותי להתרומם טפח מעל קרקע המציאות האגואיסטית שלי. אז ממילא, זה גם לשם שמיים, מצד האמירה וההצהרה בפי, הרי אני עושה לשם ייחוד, קודשה, בריחו ושכינתם, התחילו ורחימו, יופי. ועכשיו אני לא רק נאה דורש, אלא גם נאה מקיים, מצד ההכנה הפיזית, נפשית, רוחנית שלי. חסידים ראשונים היו שוהים שעה אחת לפני תפילתם. לקח להם שעה להגיע למצב של קדושה. לקח להם שעה להתרומם מעל הצמצומים, הדמיונות, הלכי הנפש המפוקפקים, הקטנים שלהם, כדי באמת לעמוד לפני בורא. לשם שמיים ובקדושה. כן. לספר לפני, ועל, כן, לעשות זה בכוונה לשם שמיים ובקדושה, ולא על נת לקבל פרס. ולהשלים את אהבתו. והגם שפעמים או לפעמים יקבל הנאה, על ידי חסדו, יכול להיות שיקבל הנאה, כי סך הכל מי שקיבל את החסד ממנו, רוצה להכיר לו טובה. רוצה להכיר לו טובה. אז אתה יכול לקבל. אתה יכול לקבל. אין לזה שום בעיה. לא יכוון לשם כך. זאת אומרת, כוונתו תמשיך להיות, כן? קשורה. לערך כללי יותר, מאשר טובת ההנאה שהוא קיבל. קיבלת 1,000 שקל על מה שעשית. עכשיו בוא נראה, יש פה מלחמה. מה ינצח? האם עכשיו תשתמש ב1,000 השקל האלו כדי לבנות לך קריירה עצמאית מבלי להזדקק? מבלי להזדקק בעצם לכוונה של הכל למענך, ריבונו שלה. למה צריך להגיע הכל למענו? עכשיו אני אשיר. אני יכול שזה גם יהיה למעני. הוא חזק, וגם אני חזק. זה נשמע מגוחך, נכון?
זה נשמע מגוחך, כאילו, שאומרים את זה בצורה כזו, כן? יש לי כוונה לשם שמיים. אני עושה איתך חסד לשם שמיים. פתאום אתה מחליט להעצים אותי. אתה נותן לי ממון. אתה נותן לי כבוד. יש פה מלחמה. האם אני אמשיך, באמת, להכתיר את הקדוש ברוך הוא, ולראות בו, כן? בעצם, את המגמה, את הרצון העיקרי שלי, לגלות רצונו, או שפתאום אני אגיד, רגע, 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 מה אני בכלל צריך להיות פועל של הבוס שלי? אני אפתח, מפעל מתחרה. מכיוון שזכיתי ב-20 מיליון שקל, אני אפתח, מפעל מתחרה. לא צריך תלוי בכלל. בהחלט, בהחלט, יכול להצליח לפחות ממנו. יכול להיות דבר כזה לא. זאת אומרת, יש כל מיני דברים שבעצם יוצרים אצלנו הרגשה של התעצמות. ואז אדם עומד במבחן גדול. פן העשיר וכיחשתי. פן העשיר, פן, וכיחשתי ואמרתי מי השם. פן העשיר וכיחשתי. ואמרתי מי השם. עד עכשיו ידעתי מי השם. עכשיו מכיוון שהשארתי ונהפכתי למרכז כוח ועולים אליי לרגל, ומתייחסים אליי כמציאות עצמאית בלתי תלויה, אולי אני אפתח סניף חדש, אלוקות חדשה. מי עכשיו? אני. למה לא? כיף. זה מה שאומר כאן. ואגם שפעמים יקבל הנעל חסדו, כגון כבוד וכדומה, הוא לא יכוון לכך. הכוונה לשם שמיים חזקה ותקיפה בו מספיק. הוא יודע את העושר ואת העונג ואת האמיתיות שיש בכוונה הזו. הוא יודע בדיוק מה הוא מקבל, את הערך הגדול של הכוונה הזו. כן? עד כמה היא עולה בערכה על כל כוונה אחרת. ולכן הוא נשאר קשור לכוונה הזו. גם כאשר הוא מקבל טובות. ונמצא, הוא לא יכוון לשם כך, ונמצא משלים את מידת החסד, כן? שהרי הוא עשה חסד לחברו, על ידי מידת היסוד. ומה עם מידת היסוד? כוונה לשם שמיים. אם כן, יסוד שבחסד, כוונה לשם שמיים, שהיא תומכת את מעשה החסד, מחיה אותו ומשמרת את מעשה החסד מן המזיקים. זה דבר אחד. אם כן, פעולות חסד, אם ניקח את התמצית המוסרית בין אדם לחברו שיש כאן, פעולת חסד, או כל פעולה אחרת כמובן, אבל פה מדובר על חסד, פעולת חסד, שתהיה לשם שמיים עד כמה שאפשר. כמו שאפשר. דבר נוסף, ששייך גם ליסוד שבחסד, כן? אין כן מישהו רוצה לשאול משהו, שרוצה להעיר משהו, איזה שאלות? בבקשה. מה זה? עוד פעם? לשמוע, כן. כן. לשמוע, כן. כמו שאדם לומד תורה, למה הוא לומד תורה? למה אני אגדיל תורה וידיר? בשביל התגלות החוכמה האלוקית. כמובן שהחוכמה האלוקית מתגלית דרך לימודי, אני סופג חלק מהחוכמה הזו אל תוך נפשי, וזה כמובן מעשיר את נפשי. גם הגן הפרטי שלי צומח. כל מיני מגדים צומחים בו. יעלה על הדעת שאדם עוסק בתורה, וזה לא יחיה אותו. אבל זה לא המגמה שלו. לא המגמה. המגמה שלו זה ללמוד תורה לשמוע. לשם גילוי החוכמה האלוקית שמופיעה בתורה. להגדיל תורה ולהדיר. זה הסיבה שהוא לומד. זה מה שמניע, זה הכוח המניע. זה הדלק הסילוני שלו. כן? ממילא, מתוך המגמה הכלית הזו, הוא גם זוכה לדברים הרבה, מה שנקרא, כן? הרבה טובות פרטיות, כמובן, שהוא זוכה להם, מתוך המגע שלו, המגע הנפשי עם החוכמה, אי אפשר ש... כמובן שזה לא יפריח ולא יצמיח את נפשו במידות טובות וכן הלאה. זוכה לדברים הרבה. אבל אנחנו צריכים, אולי בגלגול הזה, אולי בגלגול אחר, לא יודע אם אתה נזכה לזה, אנחנו צריכים להשתדל באמת שהרצון, הרצון שלנו, שבאמת רצונו הוא זה שיתגלה, כן? רצונו שגדל, טוב יתגלה, זה צריך להיות הרצון היותר דומיננטי שלנו, להגיע למצב כזה. עד אז, הרבה מדרגות בדרך, כן? אבל צריך איכשהו לשאוף לזה, להתפלל לזה אולי. זה הכוח הריכוזי, זה הגרעין, כלומר, הכוונה לשם שמיים, זה הגרעין שממנו בעצם מתברך המעשה. אלמלא היסוד, המעשה לא מתברך, המעשה נרכב. מעשה שאין בו כוונה לשם שמיים, ככל שהכוונה לשם שמיים היא ירודה יותר, חסרה יותר, אין למעשה איזה קיום. אין לו קיום. מה זאת אומרת אין לו קיום? הוא מזיק. הוא פשוט מזיק לאדם, הופך אותו לגוותן, לרודף כבוד. זה הקלקול בעצם. כן? חסרון היסוד בתוך המעשה, הוא גורם לכל מיני תופעות ותוצאות לא מוסריות. כן? טוב. אז דוגמה שנייה שהוא מביא לנו פה, בעניין של אדם לחברו, שגם הוא שייך למידת היסוד, כשזוכה להכניס אורחים לביתו, יראה לעורר אותם לאהבת הבורא יתברך. הוא ספר לפניהם את פעולת חסדיו הרבים של הקדוש ברוך הוא בכללות הבריאה. מזכיר לנו את מי? את אברהם אבינו. והייתה אברהם אשל, איך כתוב שמה? שני פסוקים. והייתה אברהם אשל, פסוק אחר, ויקרא בשם, בשם. והייתה אברהם אשל, זה גוף הכנסת האורחים, נכון? אשל, אכילה, אכילה, שתייה, לינה, ליווי. כן? ויקרא בשם השם הזה, שבעצם הוא פרסם את שם השם לאורחים עצמם. שתי פעולות. זה מה שרמוז כאן. שזוכה להכניס אורחים, זה גוף הפעולה. יראה לעורר אותם לאהבת הבורא יתברך. הוא יספר לפניהם את פעולות חסדיו הרבים של הקדוש ברוך הוא, בכללות הבריאה ובפרטות עם כל נברא. עד שימשכו גם הם להיות מאוהבי הבורא יתברך ומהמתחסדים עם קונם. ונמצא שמשלים את מידת החסד לזולתו, זאת אומרת, פה הוא גורם לזולתו להיות חסיד, כן? על ידי שהוא מפרסם את חסדיו של הקדוש ברוך הוא, הוא מנצל את התרחיש, הוא מנצל את האירוע, הוא מנצל את המצווה שהוא עושה, את החסד שהוא עושה, כדי לברר להם מהו באמת יסוד החסד שהוא עכשיו עשה. תראו, אני הכנסתי אורחים. הוא לא אומר את זה, הוא אומר את זה לעצמו. אני הכנסתי אורחים. עכשיו אני רוצה להראות מהו מקור החסד. אני עשיתי פעולה אחת של חסד. עכשיו אני רוצה להראות מה מקור החסד. כן? זה לא התחיל בי. אני הולך בדרכיו. אני ראיתי שהוא עושה חסדים במציאות. על כל צעד שאני פונה, אני רואה חסד, חסד, חסד. מה יותר פשוט אם כן? שגם אני אעשה חסד. אז הוא מנצל את האווירה הזו בתוך ביתו, בהכנסת אורחים, כדי באמת לרמז על שורש החסד, שזה ריבונו של עולם. זה מתאים. האווירה היא מתאימה. כשאדם מקבל חסד מחברו, עכשיו הוא נמצא באווירה טובה. הוא נפתח לו הלב. או, יש טוב בעולם. יש אנשים שעושים טוב. גם אני מוכן להיות טוב. אם גם אתה מוכן להיות טוב, עכשיו בוא תשמע כמה השם הוא טוב. זאת אומרת, יש פה איזה מפגש בין הטוב שאני עושה לזולת, בין הפתיחות הנפשית שלו כאשר הוא קבע ממני טוב, וזה קרקע פוריה מאוד כדי לדבר עכשיו על הטוב של הבורא כלפינו. עכשיו, הרבה יותר פשוט לי להבין שאני נמצא באווירה של חסד כזה, שאני נמצא במחיצת עושה הטוב, וגם נפשי של המקבל מתרוממת מתוך טוב לב של הנותן, הרבה יותר קל להסתכל על השמש ולהגיד, כמה טוב השם. בעצם גם זה חלק מהחסד. שהקדוש ברוך הוא מזריח חמה, שהקדוש ברוך הוא, כן, ברא עולם כזה יפה. הוא מנצל את האווירה המתאימה. אבל שימו לב, מה הוא רוצה להגיד לנו כאן? איפה נמצא פה היסוד? איפה פגשנו את היסוד פה? אני קורא את זה עוד פעם. תנסו להגיד לי איפה נמצא פה היסוד. לפני שהוא אומר את זה, כשזוכה להכניס אורחים לביתו, יראה לעורר אותם לאהבת הבורא יתברך, ולספר לפניהם את פעולת חסדיו, פעולות חסדיו הרבים של הקדוש ברוך הוא בכללות הבריאה, ובפרטות עם כל נברא, עד שימשכו גם הם להיות מאוהבי הבורא יתברך, ומהמתחסדים עם קונם. החסד הוא בזה שהוא גרם להם להיות חסידים. איפה היסוד נעלם? מה הוא היסוד? בתוך התיאור הזה. מה? זה שהוא מעורר אותם? זה שהוא מעורר אותם זה היסוד. פעולת ההתעוררות. או שזה שהוא מעורר אותם זה רק אמצעי כדי ש... לחסד. אבל מהו היסוד? איזה פעולה? יש... כן? שהוא עושה איתם. שהוא עושה איתם. החסד. איזה חסד? שהוא עושה איתם. הכנסת אורחים, אתה רוצה לומר? החסד... מה? זה היסוד.
היסוד זה שהוא עושה
את זה שם. זה לא נאמר פה. זה כבר ראינו בפסקה א'. פה אנחנו נפגשים עם עוד בחינה של יסוד.
יסוד זה אמונה, לא?
תראו, האמת שכל מה שאמרתם זה נכון, אבל אני חיפשתי יותר בפסקה פה. כן. בסדר. בוא רגע נלך הלאה, אנחנו קצת נופתע. אני מבין גם למה זה קשה להבין את זה. לא היינו מצפים שזה יהיה היסוד כאן בתוך הפסקה, אבל בוא נראה מה שהוא אומר כאן. עד שימשכו גם הם וכולי, ונמצא, משלים את מידת החסד זולתו, מידת החסד זולתו, הוא גרם לו
בעצם להתחסד עם קונו, להיות חסיד, כן? מתוך ההתבוננות בחסדי השם, הוא מהלך בדרכיו של הבורא ונעשה חסיד, אז הוא הביא את זולתו לחסד, על ידי קיום מצוות הכנסת אורחים, ששורשה בחסד. ביסוד, סליחה, ביסוד. הכנסת אורחים זה היסוד. למה הכנסת אורחים זה יסוד? לפי מה שאמרנו. למה הכנסת אורחים זה יסוד? מה אתם אומרים? לא איזה רעיון. מה? אבל לדייק, כמו שהסברנו יסוד, יסוד זה העניין הזרעי, התמציתי, שבו מרוכז הטוב לפני הופעתו בתוך המציאות. מן היסוד זה נשפח למטה, מן הזרע זה מתהווה לעובר. במובן הזה של היסוד, למה הכנסת אורחים זה יסוד? אתם יודעים מה הגדר של הכנסת אורחים בהלכה? אם אני מזמין אותך לשבת, ארי, אני מזמין אותך לשבת, זה הכנסת אורחים? זה לא נכון. זה לא הכנסת אורחים. מה, אין לך איפה לאכול? זה לא של הקריות, זה עניין יותר... בדיוק. זה לא הכנסת אורחים בכלל? אתה יכול לקרוא איזה מצווה אחרת? חסד אולי, אין, דמה. זה לא הכנסת אורחים. הכנסת אורחים זה סעיף מיוחד בחסד. זה ודאי חסד. השם הכללי של הכנסת אורחים זה חסד. אבל השם הפרטי, האיכותי, הבחינה המיוחדת של החסד הזה, הוא קרוי יסוד. כן? וזה אפשר להבין, רק אשר לומדים הלכה, ומסתכלים מה זה הכנסת אורחים. יש הלכות הכנסת אורחים. אברהם אבינו מכניס אורחים. את מי הוא מכניס? את השכן שלו, שיש לו בית לישון בו, ואוכל לאכול, את מי הוא מכניס? תסתכלו את האנשים הכי, תסתכלו, הכי אומללים בעולם שיש. אומללים ברוח, אומללים בנפש, אומללים בגוף. זה אותם שלושה שנכנסו לאוהל שלו. אומללים ברוח, עובדי עבודה זרה. אומללים בנפש. לא, מי יודע איזה מידות היו להם, כן? לפחות מה שאני רואה. בסוף מסתדר שהם היו מלאכים בעצם. ואומללים בגוף. הולכים שם במדבר, סחופי רוחות, רעבים וצמאים, נפשם בהם תתתף. אברהם אבינו הכניס אורחים. סי, המדרגה של הכנסת אורחים, זה כאשר אתה פוגש בחסרון משולש. חסרון נפשי, חסרון רוחני, חסרון פיזי. למה הכנסת אורחים זה יסוד? למה? שאתה קולט אדם כזה אל ביתך. איזה יסוד אתה מניח? להצטמצם אבל בהגדרה של היסוד. איזה יסוד? למה זה יסוד? שאתה מכניס לתוך ביתך. מה הבית שלך מהווה פה קוראים? אתה משלים אותו קודם כל? אתה מראה לו שעוד לא עבדה תקוותינו. יש טוב. יש מרכז של טוב. יש תמצית של טוב. כן, כן. אבל דווקא במצב שבו הוא נמצא, זה מה שמקיים אותו. גם מבחינה הלכתית, כפי שראינו, שבעצם אתה פוגש אדם שהוא נזקק. אבל מה זה מחולל בקרבו? לכן גם אחרי זה הוא מספר לו חסדי השם יתברך. מכיוון שכרגע המוטב חווה חוויה של יסוד, שבאמת הוא פוגש חוויה של הטבה כזו נפלאה, ונפשו מתרוממת ומתעודדת. אגב, אחרי שהוא עושה איתם חסד, אברהם אבינו פתאום מתגלה שהם מים בעצם, מה הם בעצם אנשים אלו? מלאכים. מי הפך אותם למלאכים? מי הפך אותם למלאכים? מי הפך אותם למלאכים פתאום? אברהם אבינו. כך אומר הרב סטרליץ, תלמידו של הרב קוק. כן? מבחירי תלמידיו של הרב קוק, שמת עוד לפני גיל 40 שלו, כן? היה מבחירי תלמידיו של הרב קוק, מהגרעין הראשון של תלמידי הרב קוק, הרב שמעון סטרליץ. כך הוא אומר, מי הפך אותם למלאכים? מידת היסוד. היא חשפה. היא הורידה את המעטפות ואת הקליפות של אותם ערביים שמשתחווים לאבק שבכפות רגליהם. שהיו נדמים לו כערביים המשתחווים לאבק. מי הפך אותם לזה? מידת היסוד. אין לכם זרע. אין לכם זרע. הזרע שחדר בתוך רחמם, התערה שם, ההטבה המופלאה הזו, אותו מכניס רוחים שביתו הוא מהווה כרחם, שקולט, כן? את השלושה האלו, הוא מחיה אותם. לא לחינה, אומר רבי נחמן ברסלב, הוא אומר, כל מי שמכניס אורחים, אשתו זוכה ויולדת אשתו בנים. וזה לומדים מסרה.
שבזכות החזרת אורחים זה לומדים גם מהאישה השונמית שהכניסה את אלישע לתוך ביתה, ומה אמר לה בתמורה לזה? את חובקת בן. למה? זה מידה כנגד מידה. כמו שאתה מוליד את אלו שאתה מכניס אל תוך הבית, כמו שהפעולה הזרעית שלך שמכנסת בתוכה עוצמה כבירה של טוב, וזה נשפח אל השדה שלהם. הם מקבלי השפעה. כמו שאמרנו שהיסוד הוא משפיע לצד התחתון. הם הצד התחתון פה עכשיו. הם הצד הצריך לישועה. הם העולם המעשי שצריך לישועה. כרגע אתה פעלת עליהם. הולדת אותם. הולדת אותם? לאשתך, גם אם היא הכרה, גם אם היא הכרה, יהיה בנים. מידה כנגד מידה. אומר רבי נחמן, באותו מקום שם בהכנסת אורחים בספר המידות, הוא אומר, כל מי שמכניס אורחים, הוא אומר הפוך, כל מי שלא מכניס אורחים, גורם שרשעים יחזיקו ברעתם. מעניין. זה שייך לאותו עניין. גם הרשעים האלו. כן? אותם עובדי עבודה זרה. אם אתה לא תכניס אותם, הם לא יאמינו שיש טוב בעולם. הם ימשיכו להחזיק ברעתם, כי הם יחשבו שלעשות רע, זה הדרך היחידה. אתה צריך לשכנע את האדם שכדאי לו לעשות טוב. מתי יורש כדאי לו לעשות טוב? כאשר הוא ייפגש עם התמצית היסודית, שבאה לידי ביטוי בהכנסת אורחים על פי הלכותיה המחמירות. שהכנסת אורחים, כמו שאמרנו, נוגעת דווקא למסע ומתן עם הנזקקים והנצרכים והזקוקים לישועה וגאולה חומרית ורוחנית ונפשית. במובן הזה, הכנסת אורחים היא היסוד שמנו באמת נובעות ישועות גדולות. טוב, יש לנו עוד אחד, לא הספקנו, אולי פעם בנושלים איזה מלך הלאה. כן, עוד קצת ביחור.